על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
שלום וצהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
רן ובר.
נעים מאוד.
מנחם שלמה צ'ורטקוב. שאלת מהות בזוגיות.
כן.
והיה ואנחנו אחרי כבר, ואנחנו בתוך המערכת, בתוך הממסד הזה של זוגיות.
כן.
יש זוג ויש פרט. הפרט מביניהם בחר לעשות עבודה. Mm-hmm. הוא יודע עם עצמו אני עושה עבודה, אני יודע אני לא מושלם, אני בהקשבה לעצמי, ואני עושה דרך.
כן.
ומניסיונך דווקא שמגיעים אנשים, יכול להיווצר מצב כזה שבן אדם יגיד, אני את שלי עשיתי.
נכון.
איפה אנחנו יודעים איפה הגבולות האלה, כן. הן מאוד מאוד קריטיות, שבן אדם אומר, שמה, אני עשיתי, סליחה שזה נשמע יותר מדי חריף, אבל יש גם מסכת גיטין.
כן.
לא סתם חזל חיברו את זה.
נכון.
יש לזה מהות, לא צריך לפחד, צריך להגיד את האמת.
כן.
איפה הגבול?
אז קודם כל, באמת זה דבר, בזוגיות תמיד יש דברים שמשעשעים או עצובים. זה עניין שאתה מסתכל על זה. אותו דבר, אתה יכול לקרוא לו משהו משעשע, או משהו מאוד עצוב, כי הזוג, זה, יש הרבה כאב. הרבה זוגות שמגיעים אליי, אחד מהזוג, פרט, כן, היחיד, אומר, עשיתי המון עבודה. והשני הוא לא מפותח רגשית, הוא לא מודע לעצמו וכדומה. ואז הרבה פעמים בתוך העבודה, תוך כמה מפגשים, מספר מועט בדרך כלל שמפגשים, אחד או שניים, התמונה שמתגלה היא הפוכה לגמרי. אותו אחד שהוא נחשב, אותו אחד שהוא לא מפותח רגשית, הוא בסך הכל, באמת לא התעסק עם זה, לא עשה סדנאות, אבל יש לו רצון טוב, הוא רוצה את הזוגיות, רוצה לבנות אותה, רוצה להשקיע. ואותו אחד שכבר עשה, והיה, והבין, והוא מדבר את כל המילים הנכונות, והוא כבר מבין ויודע, הרבה פעמים המעצור דווקא אצלו, כמה שזה נשמע מוזר, או מצחיק, או עצוב, עוד פעם, איך זה קורה? והשאלה אולי שאתה שואל גם זה, איך בעיניים יכול לזהות את זה? אני חושב שאחד הדברים שהכי קריטיים, זה היכולת שלנו וההסכמה שלנו להשתנות. בעצם זה קשור גם לחודש אלול, וקשור לתורה ולכותי מוהר"ן. המקום שבן אדם מוכן להגיד, אנא זמין לי מהווה, אני זמין להיות. אני לא תופס את עצמי עכשיו, אני רן, אני שולה, אני דוד, אנחנו כבר, לי ברור מי אני ומה אני ולאן אני הולך ומה... נכון, זה ברור לי בחלקים מסוימים בחיים, ויש מקומות שבהם אני צריך לבוא ולהגיד, אני לא יודע, האמת היא... נניח מישהו מגיע לטיפול זוגי, אבל אני מבין בזוגיות, אם אתה מבין בזוגיות, והגעת לטיפול זוגי, כי אתה או אשתך רוצים להתגרש, אז יכול להיות שאתה לא כל כך מבין בזוגיות. בנקודה הזאת, גם אם תעזור לאלף אנשים אחרים, יש לך פה איזושהי נקודת צל, משהו שאתה לא רואה. ועצם זה שכבר באת לטיפול זוגי, זה כבר דבר גדול, אשריך. אבל אז מה שנמדד זה, כמה אני קשה בנקודה שלי, כמה אני מנסה להוכיח כל הזמן, שאני כבר יודע, ואני כבר התפתחתי, ואני כבר הבנתי, והשני לא מבין כלום. אם אני כל הזמן נאחז בזה, שרק אני מבין, ורק אני יודע, והיא לא מבינה כלום, הוא הפוך, רק אני יודעת, והוא לא מבין כלום, זה אחד הסימנים, אחד מנורות העזרה, שבעצם אני לא מבין. שבעצם אני יודע המון ידע שכלי, ויש הרבה אנשים כאלה, שקראו ספרים, ושמעו פודקאסטים, ומצטטים לך את כל ה... אתה יודע, הכל נכון.
מה חסר להם?
מה שחסר...
מה, זה בתיאוריה רק?
כן, זה הרבה פעמים בתיאוריה. או יכולת לעזור לשני, זאת אומרת, נגיד לחברה שלה, סתם דוגמה, אבל כשהעומס הרגשי עולה אצלי, אני נכנס למגננה ואני לא מוכן לפגוש את הכאב. אני לא מוכן לפגוש את הקושי, אני לא מוכן להכיר בזה, שבעצם העומס, אני נזכר עכשיו שנדבר לך, אני נזכר על איזה סוג שבא אליי, היא הייתה מאוד מפותחת רגשית, ומאוד סדנתית, ומאוד זה.
ועדיין היה לה קשיים.
ועדיין הגיע. והיה לה קשיים מאוד גדולים בעלה, ובעלה הוא היה בן אדם כאילו פשוט רגשית, הוא היה איש עסקים. טוב, הם מתחילים לדבר, אני שואל אותם, תגידו, כמה, אני אומר לו, כמה מהאחריות על הקשר ביניכם מוטלת עליך? אז הוא אומר, אתה לא יכול מסכים, זה או 100%, אם זה עליי. או לפחות 50-50, אם אני והיא כאילו זה, אבל או 100%, תלוי איך מסתכלים על זה. אני אומר לה, וכמה מהאחריות הרגשית מוטלת עלייך, בקשר שלכם? אז היא אומרת לי, אולי 10%, הרוב זה בעיה שלו. עכשיו, היא מודעת, היא סדנאתית, איך היא יכולה להגיד כזה משפט? איך בן אדם יכול להגיד משפט כזה, בזוגיות, שכל הכובד של האחריות יושב על הבן אדם השני.
מה אתה טוען?
שיש פה, יש פה איזשהו מקום של הכחשה.
לא, מה אתה טוען? כמה אחוז צריך כל אחד לקחת?
עוד פעם, כמו שהוא אמר, או 100%, אם, אני תכף אסביר מה הכוונה, או לפחות 50%. מה ההבדל בין 100% ל-50%? 50% זה כששני הצדדים באים ואומרים, אוקיי, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעבוד. 50% שלה, 50% שלי, בסדר גמור. 100% זה, זה אומר, אני לא יודע מה היא תעשה עכשיו. אני לא יודע אם היא תתפתח או לא תתפתח, אני לא יודע אם היא תתקדם או לא תתקדם. אני יודע שאני יכול לעבוד על 100% שלי. זה כמו, לא יודע, תגיד בבר מציע, עם הקולה שלו, תלית, חצי, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל לפחות על החצי שלי, אני עכשיו יכול להתייחס אליו כ-100%, שהוא ודאי שלי.
לא, כי יש פה איזה משהו מאוד טריקי.
כן.
כי אם אני אומר, אני לוקח 50, ואת צריכה לקחת 50,
או לא, סיום.
אנחנו כבר לא נכנסים לקונפליקט.
נכון, נכון, נכון.
כי המהות של הזוגיות, זה הרמוניה.
נכון.
והרמוניה זה לא מתמטיקה.
כן.
וברגע שאני אומר 50, אז נתחיל לריב, לקחת 49.
בגלל זה אמרתי, שאם זה בהסכמה, אז זה 50. זאת אומרת, אם אתה אומר שהחצי מהתלית היא שלי, מראש, אתה מוותר על 50, ואני אומר שהחצי היא שלך, אז באמת זה 50-50. אבל אם אני אומר כולה שלי, אתה אומר כולה שלי, אתה לא תגיד, אם אני אומר כולה שלי, זאת אומרת, בעניין שלנו זה כל האחריות עליך, אז אתה לא תגיד, סבבה, אתה תגיד, לא, כן, אתה תגיד גם כולה שלי, כל האחריות עליך.
אבל יש פה אפילו משהו יותר מהותי.
כן.
כי אם אני אקח 100, המצב הפסיכולוגי יכול לייצר סיטואציה שאז עכשיו, מי שבאנרגיה לקח 100, השני יגיד, טוב, אני אתן לו לעבוד, ואני אשאר פסיבי.
או, אז, טוב, אתה מעלה עכשיו כמה
כן,
וכמה חששות.
כן, אני חופר שם.
כן, כן, זה טוב, זה מעולה חפור שם, ועוד פעם, אם אנחנו מגיעים כזוג, ואנחנו אומרים, אנחנו מבינים שיש לנו קושי בתקשורת זוגית. באים כאלה זוגות, באים אליי זוגות כאלה, אומרים, תקשיב, אני עושה עבודה פנימית עם עצמי, יש לי איזה מטפלת רגשית שאני עובד איתה. והבעל אומר, אני עושה עבודה עם עצמי, או בקבוצה של גברים, או אנחנו לומדים איזשהו מקום, או שאני, יש לי חברים טובים שאני משתף אותם, מה שעובר עליי, ואני מתבודד וכדומה. מעולה. אבל עדיין בתקשורת הזוגית בינינו, יש לנו קושי. אני מתחילה לדבר והוא קוטע אותי באמצע, אני מספר על משהו רגשי והוא עונה לי משהו טכני, יש כל מיני קשיים בתקשורת רגשית, זוגית, שאני עובד איתם על הדבר הזה. ואז כל אחד אומר, אני מוכן לקבל בעצם 50% או 100% על עצמי, והיא 50% או 100% על עצמה. ויש אנשים שבאים ואומרים, הוא אשם. הוא הבעיה בזוגיות שלנו. ואז זה אומר שאני, אם אני אומר שאתה אשם, אז אני לא לוקח אחריות רגשית בכלל. זה כמעט אפס, זה יכול להיות 10%. ומה שאני אומר לאנשים האלה, זה, נגיד שעכשיו אנחנו, נניח שאתה אומר שכל האחריות היא עליי, אז אין לי ברירה, אני יכול לבחור, או להילחם איתך, או להגיד, אוקיי, מה אכפת לי כרגע ממנו? לא שלא אכפת לי ממנו. אני...
אבל גם בא אליך המחשבה אפשר לומר.
רגע, רגע, עוד פעם. בא אליי זוג, והגבר אומר, היא לא מוכנה לעבוד על עצמה בכלל. אז יש לו שתי אפשרות, קודם כל הם יכולים להתגרש תמיד, כלומר אתה מסר די גיטין, זה קיים. או שאני אומר לו, תשמע, עזוב אותה שנייה. מה זה משנה מה שהיא אומרת לך? רוצה לעבוד, לא רוצה לעבוד. אתה, יש לך פה איזשהם דברים בקשר שהם בעייתיים? לא, מה פתאום, זה אית, בוא נסתכל על הדברים, ואז פתאום אומר, כן, אני נפגע יותר מדי בקלות, אני לא בוחר בחירות, אני נותן לה את כל האחריות, אני עושה כל מיני דברים. אוקיי, אז בוא ננסה עכשיו להתמקד בך. אפילו לפעמים יש מצבים כאלה, שאז אני אומר, אני עובד רק או עם זוגות, או עם גברים, אני לא עובד עם נשים, אז אם זה, נגיד, זה מישהי, אני יכול להגיד, אז הנה, בעלך נגיד לא רוצה לעבוד על זה, לכי את תעבדי מטפלת רגשית, על העניינים שלך, יכול להיות זה יפתור את הבעיה הזוגית ביניכם, או לפחות יקדם אותה לשלב הבא, ויכול להיות שלא, יכול להיות שזה יגיע למצב חסר שום, יכול להיות שתחליטו להיפרד, אבל לפחות את עשית, עבדת על מה שאת צריכה לעבוד. זה אם זה אישה, נגיד, אם זה גבר, אז אני יכול להגיד לו, טוב, אתם באתם עכשיו לפגישה זוגית, אתם איזה, בוא, אשתך נגיד לא רוצה לעבוד על הדבר הזה, שעכשיו היא אומרת שהתפתחה המון ואתה לא התפתחת. אז בוא נעבוד אנחנו אחד על אחד כמה פגישות, ובוא ננסה לעזור לך לתקן או לפגוש את המקומות הקשים אצלך, בלי קשר אליה. היא בסך הכל הטריגר, היא בסך הכל הדבר שמציף אצלך, אני אתן דוגמה כדי שזה יראה לקרקע, זה לא יהיה איזה. יש מישהו שבתור ילד, הוא היה מושפל כל הזמן. ההורים שלו זלזלו בו, הקטינו אותו, אולי זה כבר מגיע מזה שאבא שלו היה מושפל והוא השפיל את הילד. הורים השפילו אותו, אולי בכיתה הוא היה משפל.
עבר בירושה.
עבר בירושה, זה נושא שלהם.
תופעה שקורה.
כן, 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 נושא שלהם. או בכיתה, הוא היה ילד קטן ורזה, וצחקו עליו, או שמן וגדל, לא משנה מה הסיבות. הוא לא היה מהעדה הנכונה בכיתה, הוא לא היה...
לצערנו... מעמד כלכלי.
מעמד כלכלי, שצערנו אצל ילדים יש הרבה דברים שגורמים לחיקורים כאלה, והוא היה ילד שחווה המון המשפלות בתור ילד קטן. גדל, הגיע לישיבה, נהיה כוכב בישיבה, אחר כך הוא פתאום נהיה נדלניסט, עושה המון המון כסף, מיליונים, פרויקטים מאוד גדולים, אנשים מכבדים אותו.
שיחק לו.
שיחק לו, כל מקום שהוא מגיע, כולם מכבדים אותו. התחתן, ואשתו אומרת לו, מי אתה בכלל? אתה אפס, אתה כלום. איך היא מדברת אליי? התפנצ'ר הבלון, ופתאום ההשפלה, שהיא לא נוצרה ממנה, היא נוצרה כבר בגיל 5, 7, 3, לא יודע מתי.
היא הייתה המחת.
בדיוק. ועכשיו, איך היא מדברת אליי? אתה יודע, כשאני מסתובב בירושלים, ראש העיר בא לנשק לי את היד, כשאני מגיע לישיבה, הרב קו לכבודי, אתה יודע מה זה, והיא ככה וזה, וכשהיא מגיעה הביתה, היא יורדת אליי. אז אם הוא מצליח לעצור, ולראות את ההשפלה בתוך החיים שלו, לפגוש את זה בתוך עצמו, בלי קשר אליה, אז הוא יכול להתחיל לעשות עבודה עם זה.
נעצור שנייה. כלומר, אם הוא מצליח לצלם תמונת מצב, שזה לא הכל שחור.
נכון.
בסך הכל יש פה, בסך הכל, יש פה מישהי, שזה במקרה היא בת זוגתו, שהיא בעצם זאת שמורידה לו. הכל מושלם, רק היא. אז כן. איך הוא, עכשיו הוא אמור לנהל את הזירה הזאת?
הוא צריך להגיד, רגע, מה קורה לי פה? בעצם זה שהיא אמרה את זה, זה לא בגלל שהיא מרושעת, זה לא בגלל שהיא באיזה מפלצת שעושה לי ככה, זה לא בגלל שהיא, בסך הכל היא נגעה במשהו, גם היא לא מושלמת. אולי לא הייתה צריכה להגיד לו את זה.
אולי לצורך העניין בסיפור הזה היא רוצה תשומת לב, זה מתבטא אצלה נכון, בזה שהיא צועקת עליו.
יכול להיות שזה היה מתוך תשומת לב.
כי הוא כל הזמן מקבל כבוד מבחוץ וכולי.
כן, יכול להיות כל מיני דברים. יכול להיות שהיא מקנה, יכול להיות הרבה דברים. אבל בעצם מה שהוא מבין פה, זה מגלה לי משהו שאני צריך לעבוד עליו. יש לי פה איזה משהו שאני צריך לעבוד עליו. אם הוא מגלה את זה, אז הכיוון שלהם לזוגיות טובה הוא מאוד מאוד טוב. כי הוא יכול להתחיל לעבוד על הדברים האלה. בעצם בן או בת הזוג שלנו מהירים בתוכנו, במודע ולא מודע, צדדים אפלים שלא התעסקנו איתם עד היום.
אז במשל הזה, מה למשל הוא יכול לעשות?
הוא יכול להתחיל להיות...
אישה צועקת עליו, ובכל העולם, טוב לו בחיים, רק זה הטרגדיה
שלו. אם הוא יתחיל להסתכל על זה, למשל, הוא יתחיל להגיד, אוקיי, בוא נתחיל לחפש השפלה בתוך החיים שלי.
מה לחפש?
את הנקודה הזאת של השפלה, לא להשפיל את עצמי, הוא לא ילך עכשיו לבזה את עצמו, יאכל מהפרחים. בוא נראה, במהלך היום, במהלך השבוע, לא בעוצמות שיש לי מולה, בעוצמה שאחת חכה עם 100. האם זה בעוד מקומות? ואז הוא אומר, אתה יודע, פעם הראש כולל, זה כבר לא משנה, כי אני שרפתי את הכל הזה מאחוריי, זה כבר, אני לא הולך למקומות האלה, זה כולל של אנשים מפגרים, אני התקדמתי, אני לא כזה, אבל כשהייתי בכולל ההוא, כי לא היה לי ברירה, כי לא היית כסף ולא היית זה, אז הראש כולל הוא תמיד היה מפאר את החברותה שלי, וכאילו זה, וכשהייתי נונה תשובות, הוא היה כזה,
לא, אז הוא הביא...
רגע, ואז אני פתאום מבין, שגם שם הייתה נקודה של השפלה. ואתה יודע מה, עכשיו כשאני מדבר איתך על זה, אני קולט שאולי עזבתי את הכולל, לא בגלל שהם כולל דפוק, ולא בגלל שהם לא משלים
מספיק כזה. הרגשתי מושפל.
הרגשתי מושפל, ולא הייתי מודע לזה כל כך. ועכשיו כשאני מדבר איתך על זה, אני פתאום רואה את זה. אתה יודע מה, האמת היא שהיום בבוקר, הנהג האוטובוס לא עצר לי. עכשיו אני צעקתי שהוא ערבי, והוא לא מבין כלום, והוא לא זה. בעצם, אולי הרגשתי מושפש, אבל לא שמתי לב לזה. ואז הבן אדם מתחיל לראות את ההשפלה בתוך החיים שלו. והוא מתחיל לראות שזה לא רק אשתו, שזה קשור אליו. ואז הוא מתחיל לעשות עבודה עם אותה השפלה. מתחיל לראות, לפגוש את זה, לפגוש את הרגש בתוכו, להסכים להכיר בזה, ואתה לא מסכים להודות בזה.
מה הוא אמור להרגיש? כלומר, מה הוא צריך להשלים עם זה? שיש את הערך הזה, השפלה שבא אליו, זה מטלטל אותו?
שזה נמצא בתוכי, וכל עוד שאני לא נתתי את הדעת על זה, ולא הודיתי בזה ביני לבין עצמי, ולא שחררתי את זה, ולא עשיתי עם זה עבודה רגשית, לא פגשתי את הרגש, הוא כל הזמן יקלו בתוכי. רגשות שאנחנו לא נותנים להם ביטוי, הם לא נעלמים.
אז איך פרקטית עכשיו, הוא חוזר הבית, ואשתו עדיין משפילה?
רגע, עכשיו, כשהוא בא
הבית... סליחה שאני אומר, איפה הוא לא נהפך לבעל מוכה?
זהו.
יש פה גבול מאוד עדין.
נכון, שאלה נפלאה.
עבודת מידות, והזייתי את זה, איפה זה?
שאלה נפלאה. והשאלה הזאת, לפני שאני יענה עליה, אני יענה על תת שאלה שהיא מוקדמת לזה, שתתחת דאגת בה בסוף, וזה שאנחנו לא, הכוונה היא לא לבוא ולהשפיל את עצמך עוד יותר, והכוונה היא לא לבוא ולהגיד, טוב, אני דפוק ובעייתי ואני אתעלם מזה, אלא הכוונה היא לפגוש את הרגש. ברגע שאני פוגש את הרגש, יכולים כל מיני דברים לקרוא. אני אסביר למה. בן אדם שהוא מושפל מילדות, שיש בתוכה השפלה, יש משהו בנפש שרוצה לצאת מההשפלה הזאת, רוצה לתקן אותה. ולכן, עד כמה שזה נשמע פרדוקסלי ומוזר עכשיו שאני אומר את זה, אנחנו הרבה פעמים נמשוך על עצמנו מצבים של השפלה, כדי לצאת מההשפלה. עכשיו, לצאת מההשפלה זה לא יצוק על השני, אתה אפס. זה לא פותר אותה.
מה זה נמשוך על עצמנו?
למשל,
אנחנו נהיה
עירניים כלפי? אנחנו כאילו, אני אתן את זה דוגמה אחרת, כדי שהיא תהיה ברורה. בהשפלה, אני אתן דוגמה של דחייה. זה בדודה של השפלה. יש מישהו שבתור ילד, הוא נגיד רצה תשומת לב מאמא שלו, והיא הייתה עובדת במשהו, נגיד מהבית, וכל פעם שהוא היה בא לדבר, היא הייתה דוחפת אותו. כאילו, הוא היה נכנס על שיחת טלפון, והיא הייתה דוחפת אותו. הוא היה נעלב מזה וזה, אבל לאט לאט משהו...
כולם עושים עכשיו אוי ואי, אבל זה דבר של היום ביום יום.
כן, עכשיו, הוא בא לדבר נגיד עם אשתו, והיא אומרת לו, אני עם חברה בטלפון. שנייה, אני... והוא אומר, לא, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל... היא אומרת לו, אני לא יכול לך, אני בטלפון. הוא אומר, לא, ואז היא אומרת לו, די, נו, תפסיק לשגע, שנייה אחת, אני אתקשר לך אותו רגע ברכי, די, אני לא יכולה עם זה, אני כאילו, אתה חוזר מהכולל, אתה כל הזמן רוצה את תשומת לב הזה, אתה לא מבין שיש פה עוד אנשים, ואז הוא נפגע מזה וזה. עכשיו, מה הכוונה שאנחנו מזמנים לעצמנו? הוא כאילו הולך בעולם, ובצורה לא מודעת, הוא לא מודע לזה, הוא במרכאות מציק לאנשים, או מתנהג בהתנהגות מסוימת, כדי לקבל דחייה בפנים. עכשיו, הסיבה שהוא מקבל את הדחייה, זה לא כדי לקבל את התחייה, כי הנפש שלו רוצה לתקן את זה. הוא צריך ללמוד את זה. אז למשל, באדם כזה שיבוא אליי עם הבעיה הזאת, אז אני אגיד לו, יש פה שני דברים שצריך לעשות. זה גם להתחיל לפגוש את התחייה הזאת, לראות מה הצורך הפנימי שנמצא שם, וגם לפעמים יש דברים מעשיים שצריך לעשות. למשל, אם אני יודע שאני אתחף לאנשים אחרים מתוך השיחות שלהם, בצורה לא מודעת כדי לקבל את התחייה הזאת, אז אני עכשיו יכול לעשות עבודה, אני מגיע הביתה מהכולל, יש דחף בתוכי שאני חייב לדבר עם אשתי על משהו חשוב, היא בטלפון, צריך לעצור את עצמי. להגיד, אוקיי, עכשיו אתה לא יכול לבוא לקבל, אתה חייב לצמצם פה את הדבר הזה. מה שקורה בהרבה פעמים בזוגיות, זה קוראים פלאים. הוא נכנס לביתה מהכולל, היא רואה אותו בזווית עינה, היא רגילה למשחק התפקידים בצורה לא מודעת, שהוא יבוא ויציק לה, והיא תגיד לו שהוא אפס וכאלה, והוא יושב במטבח ופותח גמרא. ואז היא אומרת לחבר שלה, ברכי, אני לא יכולה לדבר איתך עכשיו. סוגר את זה ואומרת לו, מה העניינים? הוא אומר לה, בסדר, אין בעיה, את יכולה לדבר, אני עסוק עכשיו, אני עם עצמי, אני טוב לי עם עצמי. אני... לא, אתה רוצה שאני אכין לך משהו? פתאום משחק התפקידים ביניהם משתנה. הוא הרפא רגע מההתנהגות האובססיבית שהוא לא היה מודע אליה, כי הוא נהיה מודע אליה, זה עונה גם לשאלה שלך מקודם. כשבן אדם רואה שהוא מכניס עצמו במצב של השפלה, הוא יכול, המטרה שלנו זה לפתח את טווח הבחירה. אם אני תמיד התנהגתי בצורה אוטומטית, אשתי הייתה מעליבה אותי והייתי קורס פנימה, עכשיו אני יכול להגיד, אוקיי, זה לא מתאים לי עכשיו שאת צועקת עליי ככה. אני הולך להורים שלי עכשיו לכמה שעות. מה אתה חושב על זה? אני לא עושה את זה דווקא, אני לא עושה את זה כנגדך. אני פשוט לא חייב להתנהג תמיד באותה צורה אוטומטית.
אתה מתכתב עם הקושי בעצם?
אני מתחיל להיות מודע. כשאנחנו מביאים את האור של המודעות לתוך החיים שלנו, לתוך הנפש שלנו, דברים מתחילים להשתנות ולהיפתח. יש דוגמה מאוד מאוד ידועה בנושא שנקרא, בכותרת, שתלטנים ומרצים. הוא בא בתור מסכן, על תשעה, על אשתי משתלטת לי על החיים כל הזמן, כל הזמן אומר לי, למה אתה הולך לפה, למה אתה הולך לשם, למה צאת כל כך בכסף, למה לא צאת כל כך בכסף, והוא קרוס כזה, והוא מסכן כזה, והוא כל הזמן זה, מצד שני, היא מנהלת את החשבון בנק שלהם, והוא בכל לא מבין בכסף, כי הוא אדם רוחני וכאלה, ויש ביניהם המון המון קונפליקטים, והם תמיד עושים מה שהיא רוצה, ואז היא גם לא מרוצה ממה שקורה, לאיזה נופש, לנופש שהיא בחרה, ולזה, זה, והוא כל הזמן מסכן, וכל הזמן
נגרר,
ומדי פעם הוא צועק עליה, כי יש, זה נקרא פאסיב אגרסיב, וכל הזמן... ויום אחד...
הרגעים שהוא צריך להרגיש שהוא שולט.
בדיוק. ויום אחד היא אומרת לו, טוב, שבוע הבא נראה לי שאנחנו נוסעים לחופשה עם בדודה שלי, במלון בירושלים, והוא אומר, נראה לי שלא. היא אומרת לו, מה? הוא אומר, חשבתי על זה, נראה לי דווקא יש איזה צימר במדבר שאני רוצה שנייך אליו, שבית כנסת נחמד ליד, וזה...
הוא המציא את זה הרגע.
כן, הוא לא, נגיד שהוא יודע את זה, הוא יודע, והוא החליט, הוא החליט את זה. אז היא אומרת לו, מה זאת אומרת? עכשיו היא בשוק, למה? כי הוא תמיד לא לוקח אחריות, למה הוא מפחד? הוא אומר, אם הצימר לא יהיה טוב, היא תצעק עליי אחר כך. אז זה עדיף לי להוריד את הראש ולעשות אותה לירושלים. ופה הוא בוחר, לוקח אחריות, ואומר, לא, עליי. הוא אומר, לא, אבל אתה לא יודע לסגור את הפרטים בכלל. אני כבר הזמנתי לנו. מה? איך עשית את זה? ואז משתנה המשחק תפקידים ביניהם. פתאום, במקום שהוא יהיה מרצה, שרק עושה מה שהיא רוצה כל הזמן, והמצב שלהם מחריף כל החיים, פתאום הוא לוקח אחריות. עכשיו, באמת, בינו לבין עצמו, בינו לבין המטפל, ולפעמים מולה, הוא מוכן להודות, האמת היא שמצד אחד היא רודה בי, וכל הזמן עושים מה שהיא רוצה. מצד שני, אני כמו ילד, זה נוח לי שאני לא צריך שיהיה עליי אחריות. עכשיו אני לוקח אחריות, זה מפחיד אותי, זה מלחיץ אותי, אני נושם 10 נשימות לפני זה, אני כאילו זה, אבל פתאום, היא מסתכלת ובאמת, וואי, פתאום יש לי בעל, זה לא רק ילד. פתאום גם היא נרגעת. אני לא נותן את זה כפתרון בזק. זה לא שעכשיו תבוא הביתה ותגיד לאשתך, נוסעים לערד, והכל יסתדר. אבל זה להבין שכשאני מקבל אחריות רגשית על החיים שלי, ומתחיל לגלות את הדברים שמפעילים אותי בצורה אוטומטית, זה מאפשר לי להביא לשם מודעות, ולבחור אחרת. ברגע שאני בוחר אחרת, זה גם מזיז את הבן אדם השני. נחזור לדוגמה של הדחייה מקודם, הוא בא הביתה, הוא רואה את אשתו בטלפון, הוא מת לדבר איתה עכשיו, הוא רוצה עכשיו להיכנס לאינטראקציה, הוא לא מודע לזה שבפנים יש נפש שאומרת, עוד רגע יתנו לי סתירה, כך אני רגע וירגיש כמו שאני מכיר מילדות, ואז הוא מתחיל לעבוד על זה, הוא מטפל או עם עצמו, או עם זוגיות, לא משנה באיזה צורה, והוא מבין את הדבר הזה, ועכשיו יש לו חלון בחירה. הוא מגיע הביתה, הוא רואה אותה, הוא מרגיש את הצורך הרגשי הזה של להציק לה עכשיו, ולדבר איתה וקבל תשומת לב, והוא אומר לעצמו, זה לא טוב לך עכשיו, זה לא נכון לך, עזוב אותה עכשיו, בלי קשר אליה, זה לא טוב לי. מה טוב לי? לשבת במטבח, ללמוד גמרא קצת, לקחת זמן עם עצמי. אבל זה קשה לי, אני רוצה לדבר איתה. נכון, אבל אם תנסה את זה יותר בכוח כרגע, בכוחנות, זה יגרום למה שאתה לא רוצה. אתה יודע כבר מה קורה כל פעם בזה. ואז הוא יושב, ופתאום המציאות משתנה, פתאום היא באה אליו, פתאום משהו אחר קורה. זה עבודה שהיא מאוד מאוד נפוצה בזוגיות, אבל זה מתוך מקום שבן אדם נחזור את תחילת השיחה שלנו, מוכן לקבל אחריות על התהליך. אני צריך להשתנות פה.
וככה לאורך כל המערכת היחסים, כל החיים, זה מה המיינדסט שאדם צריך ללכת איתו. גם אם לפעמים הוא מרגיש שנה, שנתיים, הוא הולך, ובצד שני יש רק, נגדיר את זה, יכול להיווצר, יכול להיות שיש מצב של קיר, של מודעות מאוד קטנה.
יכול להיות.
לא מרוח חלילה, ממקום ש...
בוא נשאר את השאלה, דוגמה טובה.
הגיע ממקום מאוד תמים, בראשיתי, פרימיטיבי קצת.
אני אשאל אותך שאלה. אותו אחד שהיה לו דחייה למשל, זאת אומרת שהיה לו בעיה שדוחים אותו. והוא עכשיו מלמד את עצמו לתת לבית המשני מרחב. והיא לא קמה ומכינה לו קפה אחר כך, כמו
שאמרת. אתה מדבר על משל הגבר. מה שאמרת עכשיו.
כן. והיא לא משתנה אשתו. היא לא מנתקת את הטלפון ואומרת, מה קורה עם בעלי? היא רק מדברת עם רחי עוד חצי שעה. והוא יושב ולומד גמרא עכשיו, אבל מה? הוא היה עם עצמו, והוא כיבד את המקום של עצמו, והוא לא הביא את עצמו למקום של דחייה, שבן אדם שני עכשיו יקלל אותו ויתחיל אותו ויצעק עליו. והוא שמע על הגבולות שלו. האם זה לא יותר טוב לו, בלי קשר כרגע לשינוי של השני?
יותר טוב לו.
יפה, רגע, זה שלב ראשון.
כן.
עכשיו, האם הם צריכים לחיות ביחד או לא? זה כבר עוד שאלה. המטרה היא להתפתח רגשית, להתפתח נפשית, לצאת מהמרחב הצר, מהמצוקה, מהמקום הצר הזה, שאומר, אני חייב להתנהג ככה, אני חייב להיות תמיד שתלטן ואלים מילולית בבית, נגיד לא פיזית חס ושלום, אבל נגיד אלים מילולית, כדי שיסוד מה שאני אומר, או שאני חייב להיות מרצה כמו שטיח, נגיד לא, יש לי כמה צדדים, אני באדם מורכב עם כמה חלקים, יש לי חלק אחד שהוא מרצה, חלק אחד שהוא שתלטן, יש לי חלק אחד שהוא רגיש, חלק שני שהוא מחוספס, אני רוצה לפגוש את כל החלקים, במילים של עבודת המידות, זה נכון שיש אחד שנוטה יותר לחסד, ואחד שנוטה יותר לדין, חלק מהעבודה שלנו בחיים זה להרחיב את הטווח, אני מתנהג בדרך כלל בחסד, ולפעמים יש דין, ולפעמים הדין הזה משרת גם את החסד, כי אם אני לא אעשה פה גבול, אז נגיד כולם יקחו ממני כסף וכל מיני קפצנים, ובסוף לא יישאר לי הכסף לתלמוד תורה שצריך את הכסף באמת.
אז במובן מסוים, העבודה של האדם במערכת נישואין זה עם עצמו, לפעמים חיים שלמים.
זה חצי אחד.
אני מנסה להבין איפה לפעמים הגבול, כי לבסוף, בסוף, אדם יש לו ויז'ן איך הוא רוצה את המשפחה, את החזון, את החינוך, זה הרבה ערכים גדולים. עכשיו, לפעמים אתה יכול לעבוד לבד, והצד שני, מסיבותיו שלו, לא מרוח, נכון. גם לא מדבר על מקרי קיצון, אפילו כן. מקרים של, נגדיר את זה, איזה תום או פרימיטיביות, כן. שהוא צריך לשאת בעול.
כן.
איפה הגבולות שהם...
אז זהו, אז חלק מהדברים שקורים, זה שבגלל שהרבה מאיתנו עדיין לחודים באיזה אשליות מהילדות, אז לפעמים זה גם לא מאפשר לנו להציב גבולות. זאת אומרת, נגיד שמישהו, אשתו כל היום יורדת עליו, והוא לא יודע להציב גבולות, אז הוא כאילו שותק.
בסוף הוא הורק את עצמו.
בדיוק, או שהוא הורק את עצמו, או שהוא מתפרץ עליה לפעמים, מדי פעם, והוא לא באמת מעמיד גבולות. הוא לא בא ואומר לה, את המילים האלה, אני לא מוכן שיוצאנו בבית. הוא לא יכול להגיד את זה. למה? כי הוא מפחד להגיד לה את זה, שהיא תתפוצץ, שהיא תיכעס עליו, הוא מפחד להיכנס לקונפליקט איתה. ואז הוא מתחיל לגלות הגבולות של עצמו, ולהשקיע בעצמו. ואז גם בתקשורת הזוגית איתה, יכול להיות שהוא אומר לה, סליחה גבירתי היקרה, מעריך אותך ואוהב אותך, המילים האלה לא נכנסות אצלנו בבית. סוף פסוק. ובן אדם יכול לשמוע אותנו עכשיו ולהגיד, נו באמת, לך תגיד את זה לאשתי, אבל הרבה פעמים, זה מה שחסר לה עכשיו. יש הרבה זוגות שהאישה היא משתוללת, או הבעל הוא כי הוא משתולל בזה, שבגלל שהבן אדם השני לא שם להם גבולות, עוד פעם, מתוך אהבה, מתוך הערכה, מתוך קיבוץ של המקום של עצמי גם.
בשפה גם אולי מתקבלת.
בשפה מתקבלת. אבל זה רק שאני מצליח לגלות מה מפעיל אותי בתוכי, ולשחרר קצת הרגש הזה, אז אני יכול בכלל לדבר עם השני במקום אמיתי ונקי. אבל אם אני עכשיו מופעל כל הזמן, את לא תגידי מה לעשות, מי את חושב? לא, היא בטח לא תגיד לך מה לעשות, אבל אם אתה תצעק בצורה הזאת, זאת אומרת שהיא כן אומרת לך מה לעשות, כי זה עוד דבר שהרבה אנשים לא רוצים לקחת אחריות רגשית, הם זורקים את זה על האדם השני, והוא השם תמיד, ואני קורבן תמיד. עכשיו, אם אני קורבן, אני לא יכול להשתנות. אז הרעיון הוא להחזיר את האחריות הרגשית אלינו, כדי לצאת מהתופעה הזאת של קורבנות, כדי להבין שאני בוחר בתוך החיים. עכשיו, מה שדיברתי על העבודה שלי מול המידות שלי, זה עבודה אחת. כמובן שבמקביל לזה, או אחרי זה, תלוי, יש עבודה של תקשורת זוגית. שבתקשורת הזוגית יש רכיב של תקשורת עצמה. אתה מקשיב לי ואני מדבר, אני מקשיב לך ואתה מדבר, לתת מרחב לדיבור של הבן אדם השני, להכיל את הרגש, ככל שאני מכיל את הרגש של עצמי, יש יותר מרחב להכיל את הרגש של הבן אדם השני. זה חלק אחד. חלק נוסף, זה תיאום של ציפיות בכל מיני תחומים, גם חינוך למשל, דעות, ציפיות, יש לי מהלך כזה שנקרא צורך, ציור, ציפייה. זה נושא בפני עצמו שאפשר לדבר עליו פעם, אבל אני אגיד את זה במילה אחת, כן. יש לי צורך מסוים, נגיד יש לי צורך שהילד ילמד תורה. יש לי צורך פנימי שחשוב לי שהילד ילמד תורה. ויש לי ציור, הוא ילמד במוסד הזה. ויש לי ציפייה נוקשה, זה חייב להיות רק שם, כי המשפחה שלי תמיד לומדים שם. ואשתי, המוסד הזה לא מוכנה שהיא להיכנס, היא שמעה דברים נוראים על הצוות שם, היא לא מוכנה בשום אופן, אנחנו מתחילים לריב על זה. עכשיו, היא בקטע של ציפייה נוקשה, שסור שזה, יש לה איזה מוסד אחר שהיא רוצה שהוא, ואני, אנחנו מתחילים לריב על הדבר הזה. אז רגע, מה הצורך שלי? הצורך שלי שהילד ילמד תורה.
והוא משותף לשני.
והוא משותף, בעצם, בדרך כלל, כשאני מביע צורך אמיתי, רצון עמוק אמיתי,
הוא משותף.
הוא משותף, בדרך כלל, אם בן אדם מביע את הצורך האמיתי שלו, ולא את הציור שלו, אף אחד לא יכול להתנגד לצורך. ההתנגדות מתחילה ברמת הציור. עכשיו, אם אנחנו מסכימים על הצורך, ומשחררים רגע את הציפייה הנוקשה,
ואת הציור,
אז יכול להיות שאנחנו נגיע למוסד שלישי, נכון, זה לא המשפחה שהיא לא למדה שם כל החיים.
אבל גם לא המשפחה שלה.
גם לא המשפחה שלה.
אין התנגשות.
ולא אין התנגשות, ויכול להיות שהצורך פה מתקיים. נגיד שיש לי צורך שהוא ילמד תורה, ולה יש צורך שהמלמדים יכבדו את הילד, ולי יש צורך ש... לא יודע מה, שזה ייחשב בציבור, כי אנחנו בבני ברק, או לא יודע, אנחנו באיזה עיר גדולה שצריך חשוב
לזה.
כל חברה. ולה יש צורך שיהיה חופש לילד. כן, כל מיני צרכים. עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, אלה הצרכים. בוא נראה מה הציור המשותף שלנו שעונה לצרכים האלה. כן? אז זה עוד דוגמה לעבודה. זה באמת הרבה פעמים זוגות באים לייעוץ או לטיפול, או שתקרא לזה, להדרכה וכדומה, ואז הם קולטים את זה, הם פתאום רואים את הקיבעונות, הרבה פעמים מה ש... לא, זה חייב להיות ככה, כי ככה... אתה יודע, אם אני עכשיו מקובע בציפייה שלי, אז אני עכשיו מתחיל להמציא כל מיני טילי טילים של הסברים, למה רק המוסד הזה הוא אפשרי. אבל מה הצורך האמיתי שלך? שילד ילמד תורה. מה הצורך האמיתי שלך?
זה בעצם המגשר, זה בעצם
בדיוק. המגשר. הצורך, כשאני יורד לתוך הצורך, גם בזוגיות, היא צריכה, הצורך הפנימי שלה זה חופש, להרגיש שהבעלה לא כופה עליה כל הזמן דברים.
זה הצורך ההדדי זה בזוגיות?
לא חייבת הדדי, זה נגיד את הצורך שלה. אבל הצורה של זה, זה שכל ימי שני ורביעי, היא חייבת ללכת עם חברות שלה לארבע שעות לאיזשהו מקום. והבעל מתפוצץ מזה, כי יש את הילדים בבית וזה. אז רגע, בוא נחזור, מה הצורך שלך? חופש. אוקיי. אולי אפשר שזה יהיה שעתיים בבוקר, ביום שלישי, שהילדים במוסדות. לא חשבתי על זה, טוב, אולי, פתאום הדברים מסתדרים. אז למה אני אומר את כל הדבר הזה? לא כדי להיכנס לעומק של זה, אלא כדי להדגיש שיש גם עבודה אישית, ויש כמובן גם עבודה זוגית, אבל אם אני לא לוקח אחריות אישית על הרגשות שלי, אז הכל יתפוצץ תמיד. ונחזור לשאלה שלך מההתחלה, והשאלה הייתה, אם יכול להיות שמישהו חושב שהוא התפתח כבר המון, והוא לא. אז באמת אחד הקריטריונים זה מה קורה בזוגיות. אם התפתחת המון, ועדיין יש פיצוצים כל הזמן.
אז לא התפתח.
אז אולי לא התפתחת. אולי התפתחת בתחומים מסוימים, אולי אתה יכול לעזור לכל העולם.
אבל לא לעצמך, עובדה שאתה...
אבל הנה, עובדה שאתה פה. ויכול להיות שזה רק בין הזוג שלך השם. ואז באמת יכול להיות שזה לא יקרה. יכול להיות שבאמת אתם תיפרדו מסיבה כזאת או אחרת. או, יש גם אנשים שמוכנים לסבול דברים מסוימים בבין הזוג שלהם, ולא יתגרש.
עד גבול קצה מסוים.
כן, ואז יכול להיות שתגיעו לקצה, יכול להיות שלא. אבל הנקודה היא, אם אני באתי עכשיו לטיפול זוגי או להיות זוגי, להבין, יש לי פה משהו שאני צריך לפתור. השם בך לא סתם שם אותי בנקודה הזאת. יש פה משהו שאני צריך לגדול ולהתפתח ממנו. ואם אני מסכים לדבר הזה, מה שהזכרנו בהתחלה, אנא זמין למהווה, אני זמין להתאבות, אני זמין להרחיב את עצמי. בעצם כל מה שדברנו בשיחה הזאת, זה להבין שמשבר בזוגיות...
הוא הזדמנות.
הוא הזדמנות נפלאה. זה האתגר, כמו שאמרת קודם, הדבר המאתגר הוא מקום שאפשר...
אולי אתה יצירה גם.
בדיוק, הוא מאפשר צמיחה. אז אם אני בא ואומר, אוף, איך הגעתי לפה, איזה מצב גרוע, אני הגעתי לייעוד זוגי, לא, תשמח, אתה במצב נפלא, אתה במצב של צמיחה. אתה היית X, ועכשיו אתה הולך לגדול ל-X בריבוע, ל-X בשישית, לא יודע בכמה. המשבר הזה יכול להפוך לדבר נפלא, אם אתה תסכים להיות בענווה, בהקשבה לעצמך, בכבוד לעצמך ולמרחב של הבנם השני, ולראות מה אני צריך להשתנות, מה אני צריך להתפתח.
יפה. יש בנושא הזה, במערכת הזוגית גם, יש אנשים שהתפיסה שלהם על הרבה דברים באופי, הוא לא לפתוח דברים.
נכון.
אתה בטח מכיר את זה, משהו עמוק פנימי כזה, גם אם הם יראו אנשים מתים סביבם, הכל בסדר.
כן. זה סוג של הדחקה, זה סוג של...
ויש ספקטרום כזה בטח בזוגות, אחד, הכל טוב, גם אם שעברו צלחות וילדים נפגעים, הכל טוב.
נכון.
מה זה?
זה מערכות הגנה, יש לנו מערכות הגנה כאלה. והרבה פעמים בפגישות זוגיות, אז זה עולה על פני השטח, ובינם פתאום מבין, הוא הרבה פעמים לא הבין בכלל את הכאב של הבן אדם השני, או שהוא לא הבין מה הוא עושה לילדים שלו. כשהוא מבין...
אולי גם לעצמו, אולי זה משהו מהילדות, נכון, בכלל נכון, הוא נכון. לא רוצה לפתוח כל כך הרבה תיבות פנדורה.
נכון, ולאט לאט, עם הרבה הקשבה, והרבה רגישות, פתאום אדם אומר, וואו, אני מבין שזה צריך להיפתח. דרך אגב, מה שאתה אומר עכשיו, זה לא רק בזוגיות, זה גם בטיפול של אחד על אחד. ואדם יכול להגיע סגור, ולאט לאט, עם הפגישות, הוא יכול להרפות, ופתאום נפתח משהו, שאין מה לעשות, זה גם דבר שמטפל, גם זוגי וגם אישי צריך לדעת, שאי אפשר לדחוק את הנפש. צריך לתת, לכבד את הבן אדם השני, את המרחב שלו, והנפש של, שהבן אדם השני, היא כאילו בודקת אותך, ואומרת, כמה אני יכול לפתוח עכשיו? זה לא משהו שכלי. זה כמה שני עכשיו יכיל אותי, כמה שני עכשיו יכבד אותי, כמה שני יתן לי מקום. ואז זה קורה בזמן שהוא נכון, אנחנו לא יודעים את זה, זה לא משהו שכלי.
אז האומנות של המטפל כמה לגעת, כמה כן, לסגת?
כן, כן. גם של המטפל, וגם בתוך הזוגיות, בתוך הזוג. זה גם לפעמים קורה. אז זה ככה כמה דקות על הזוגיות. יפה. תודה רבה.
תודה רבה, רן ובר, ושיהיה חיים יפים ושלווים.
אמן.
לכולנו.
תודה, תודה.
תודה.
על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.